מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק מספר 308 של רוורסי פלטפורמה. התאריך היום הוא ה-26 ביולי 2016, וזהו יום שלישי בערב, ואנחנו בביתו של אורי באולפן שלנו.
הרבה זמן לא היינו.
הרבה זמן, והיום יש לנו אורח, בועז גאון. היי בועז.
אהלן חבר, מעניינים.
ברוך הבא, תודה שבאת מהרצליה הרחוקה.
כן, תודה שזמנתם אותי.
בכיף. מיד נעבור ונדבר על בועז ועל הנושא המרתק שבועז הביא איתו. לפני זה רצינו להזכיר שבקרוב, ממש בקרוב, הולך להיות כנס רוורסים סאמיט 2016.
למי שעדיין לא יודע, אבל הוא הולך להיות מגניב וגדול מאי פעם, ואני לפחות מתרגש מכמות התוכן שהציעו לנו, מה שאומר שיש לנו הרבה ממה לבחור, והולך להיות אחלה.
כן, אז ככה קצת מספרים, אבל ממש ממש על קצה המזלג. קודם כל, הכנס הולך להיות ממש פי שתיים יותר גדול, כלומר, הצלחנו להשיג מקום טוב שבו יהיו יותר מפי שתיים מקומות ישיבה. אם בשנה שעברה יכולנו להגיע למשהו כמו 300, אז השנה אנחנו יכולים להגיע למשהו כמו 600. נעשה שלושה טרקים במקביל, זה הולך להיות במכון ויצמן ברחובות, ככה שזה גם יהיה קרוב לרכבת. היו בערך פי שתיים הגשות משנה שעברה.
כן.
משהו כמו 300 הגשות.
תוך יומיים זה הכפיל את עצמו?
כן, פוש קטן בפייסבוק, כן. וכולם מגישים. אבל זה מדהים, זאת אומרת, וזה לא, ותכלס, אנחנו לא כל כך מסתכלים על כמויות, אנחנו מסתכלים על איכות, והאיכות מדהימה והגיוון מדהים, החל מהארדקור אנג'ינירינג, הארדקור דאטה סיינס, ועד פרודקט, ועד וסטורי טלינג, ונושאים אחרים ומגוונים, שאני מאוד שמח שיש לנו אותם, לא היו לנו אותם בשנים שעברו, וזה מדהים.
אתה יודע מה הכי מרגש אותי? העובדה ש... אני לא יודע אם אתה זוכר, אחד הפודקאסטים בשנה הראשונה שעשינו לדעתי מייקל אייזנברג, ודיברנו על זה שבדי-אן-אי של כולנו מהצבא, אנחנו כולם משחקים בונקר, ואף אחד לא אוהב לחשוף את הידע הטכנולוגי שלו. ווואלה, 8 שנים אחרי, יש לנו התפוצצות כזאת גדולה של תוכן, וזה מדהים, ו... מלא סיפורים טכנולוגיים מעניינים שרצים פה בתעשייה, וזה מדהים.
כן, המשוואה לגמרי התהפכה. ותזכורת האחרונה לגבי הכנס, אז ההרשמה עדיין לא פתוחה, היא תיפתח במהלך אוגוסט, אחרי שנפרסם את האג'נדה, וזהו, אנחנו מקווים לראות את כולכם שם.
אני אהיה שם.
מעולה.
מקווה שבתור דובר, אבל זה כבר פרוטקציה.
היחיד שלא בטוח אם הוא יהיה שם זה רע.
כן, אני בטוח הגיע, לפחות נגיד שלום. לא, אני מקווה שאני אוכל להיות שם כל הזמן. טוב, אז בועז, שוב שלום, ושוב תודה שבאת.
תודה שהזמנתם אותי.
ובועז הולך לדבר על חברה שלו שנקראת וויזדו, אבל לפני שדבר על וויזדו, ספר לנו קצת מה הרקע שלך, מאיפה באת?
אני באתי מעולם התוכן ומעולם הקהילות. הייתי עיתונאי הרבה שנים, הייתי כתב מעריב בניו יורק, הייתי כתב מעריב בלונדון, הייתי תחקירן בעובדה, הייתי כתב חוקר בארץ. זה הצד של התוכן, ניהלתי מחלקת דרמה בחברת הפקות, אחת הגדולות בארץ, סלוץ כפקי תקשורת. אז זה הפקה של תוכן איכותי לאותו זמן, זה מה שעשיתי אותו הרבה מאוד שנים, והחלק השני של החיים שלי זה קהילות ואקטיביזם. הקמתי וניהלתי כל מיני קהילות אקטיביסטיות, בעיקר באזורים של צדק חברתי. היה לי הכבוד להיות אחד מהאנשים שעזרו למחאה של קיץ 2011.
אני חייב להתוודות שעד היום הבנות שלי צועקות, העם חייב שניצל חברתי.
כן, טוב, אז אני שמח שעזרנו למישהו. אבל כן.
אתה אומר לכל האחרים, יוק.
אנחנו נדבר על זה אחרי זה. לא, אני בדיוק הייתה כתבה מאוד גדולה דווקא בדמרקר שעסקה בארץ, שעסקה בעבודת מחקר שמישהי עשתה לגבי ה... תרומה של המחאה, ודווקא המסקנות היו מעניינות, ובגדול הטענה שלה, ואני חושב שהיא צודקת, זה שהשיח השתנה. זאת אומרת, אתה מסתכל על השיח הכלכלי, אתה מסתכל על השיח הצבאי, אתה מסתכל על השיח הפוליטי. הדבר הזה השתנה בהרבה מאוד מקומות, חברות מאוד גדולות, הרבה יותר מודעות לכוחו של הצרכן, והרבה פעמים פועלות מתוך פאניקה של מה יקרה אם. אני חושב שהרשתות החברתיות קיבלו מעמד אחר לגמרי, בעיקר אני זוכר בשנים ההם, או בחודשים שהובילו לקיץ ההוא, והייתה השנה שהובילה לקיץ ההוא, שבה נעשו הרבה מאוד דברים, נאמר לנו הרבה פעמים, לי ולחבריי, בהרבה מאוד ארגונים, שהדור הזה, הדור הישראלי הצעיר הזה, אף פעם לא יצא לרחובות. זאת אומרת, כל אחד עסוק בחיים שלו, וכל אחד עסוק במשפחתו ובאחריותיו, ואנחנו כבר לא בשנות ה-60, ולו אנד ביהולד, 4-5 חודשים אחרי זה, אחרי שכולנו התחלנו כל אחד בדרכו לנסות לעשות משהו, כי הייתה תחושה שככה הדברים לא יכולים להמשיך, 500 אלף אנשים יצאו לרחובות, 8% מהאוכלוסייה הישראלית, וזה היה מאוד משמעותי. אז אני חושב שלפחות יש הבנה בכוחו של האזרח. אז זה היה חלק מחיי במשך הרבה מאוד שנים. החלק השלישי שקשור לוויזדו, קשור למפגש שלי עם הדבר הזה שנקרא The Necessity of Wisdom, זאת אומרת, הצורך להנגיש לאנשים מידה מבוסס ניסיון ברגעים מסוימים. אבי, בני, הוא היה גם איש עסקים יחסית ידוע, אבל הוא גם היה נשיא אגודה למחלה בסרטן. הובחן כחולה סרטן שנתיים לתוך הקדנציה שלו, הוא היה בריא כשהוא התחיל את הקדנציה, ולצערי הרב נפטר 8 שנים אחרי, 8 שנים מאוד ארוכות מעשרות המתסכלות, בעיקר כי היינו לצורך הדיון בעיני עצמנו משפחת הסרטן האידיאלית, עם הקשרים הנכונים, עם המשאבים הנכונים, ועדיין עשינו מאות טעויות, ואני כעיתונאי הרגשתי כל הזמן שמה שעומד מאחורי הטעויות האלה זה חוסר בידע מסוג מסוים. זה לא ידע שמגיע מלמעלה למטה, זה wisdom, זה מה אנשים עשו בנקודות זמן כאלה במצבים מאוד דומים.
כלומר, בנקודה שבה קיבלתם את הבשורה, או שהגיעו תוצאות של בדיקות כאלו ואחרות, ומה עושים עכשיו?
ממש ככה, ואני קופץ רגע קדימה ואחרי זה אני אחזור אחורה, יש רגעים, יש steps או יש אבנטים בחיים של כל בן אדם שעובר דרך מה שאנחנו קוראים life challenge, או איזשהו אירוע בחיים שמשנה את החיים, עמיד אותך בפני עקומת לימוד מאוד חריפה, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות אימוץ, זה יכול להיות יציאה מהארון, זה יכול להיות הקמה של בית, זה יכול להיות הקמה של סטארט-אפ, אתה יודע שאתה לא יודע, ואתה יודע שאתה רוצה להנגיש לעצמך מידע מאנשים שהיו שם, אבל הידע הזה הוא כרגע, או שהוא במוח של כולנו, ובכלל לא פוגש את האונליין, כי עדיין לא מוצא הפלטפורמה שתעודד את כולנו לעשות דאונלוד או אפלוד, תלוי איך אתם סופרים, מסתכלים על זה, לתוך איזשהו מקום שהוא אונלייני, והתרומה הזאת כשהיא קורית, בעיקר בסושיאל נטוורקס, היא לא סטרקצ'רד, ובגלל שהיא לא סטרקצ'רד, נורא קשה להנגיש אותה באמצעות סרצ'. אז לשאלה שלך, הסטרקצ'רינג שאנחנו עושים, הוא לתוך סטפס מסוימים. אז בוא ניקח למשל את breast cancer, שזה אחת הקהילות הראשונות שהתחלנו איתה. אז חולת סרטן שאל תלך לרופא שלה ותשאל אותה, תשאל אותו או אותה איך השנה הבאה בחיים שלו, איך זה הולך לראות. וסביר להניח שהרופאה תגיד לה, תדבר איתה על כימותרפי ועל רדיותרפי ועל מסטקטמי ועל למפקטמי. היא לא תדבר איתה על 90% מהסטפים שמאפיינים את החיים, את המסע הזה כמו שהוא למשל. וזה דברים שהקהילה יצרה באמצעות הפלטפורמה שלנו. Cutting your hair before chemotherapy. is one of the major steps of a breast cancer patient. וכולם עוברים את זה, וכולם מופתעות, וכולם יודעות על זה בדיעבד. Telling your employer, telling your friends and family, going back to work after treatment, Christmas during treatment. אני יכול לתת שורה מאוד מאוד ארוכה של סטפים שנתרמו על ידי הקהילות, וברגע שקהילה נותנת, חברי קהילה תורמים את הסטפס האלה, וברגע שהם תורמים אינסייטס או טיפים ומשייכים אותם, עושים אסיין לאינסייט הזה, לסטפים מסוימים, ועושים גם טאגס לאינסייט הזה, אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, כמו ווייז ופלטפורמות קאוצ'רס אחרות, להבדיל אלפי הבדלות, אתה מקבל מפה. אתה מקבל מפה של הדבר הזה שעד אותו הרגע היה לגמרי אמורפי ובלתי נראה, ואתה מייצר ויזיביליטי לאנשים שהם מתמודדים אולי עם אחד הרגעים הכי מאתגרים בחיים שלהם.
כלומר, אתה יודע, איך זה אורי?
איך מתמודדים עם סובייקטיביות? זאת אומרת, telling your employer זה משהו שתלוי בך, ובאיך שאתה ניגש לזה, וכמובן באמפלויר שלך,
כן.
ואתה צריך לתת טיפ לבן אדם אחר שהחיים שלו מן הסתם אחרים לגמרי.
נכון, קודם כל, בתוך הנחה שאתה לא מנסה לעשות עכשיו פיץ' לאוטבריין, אז אני אענה לך כי התשובה היא סך הכל די דומה, ונמצאת במקום של הפרסונליזציה. אבל עוד לפני זה אני אגיד, הארכיטקטורה של התוכן שאנחנו מייצרים, יש בה שני קומפוננטים מאוד גדולים. אחד זה הטיימליין. זאת אומרת, הטיימליין זה אותה רשימה של סטפס, שהיא, הסטפים עצמם הם די גנריים. זאת אומרת, בעצם מה שהופך את הדבר הזה סובייקטיבי, זה התוכן בתוך הסטפס. אבל הסטפ עצמו הוא די גנרי.
כן, כן, דבר על התוכן.
ולגבי התוכן, הגישה שלנו אומרת שהטיימליין הוא מה שנקרא collaboratively built, אנשים תורמים, והדבר הזה נבנה. ויש איזה מין שורה תחתונה כביכול, ולגבי האינסייטס, זה סובייקטיבי לחלוטין. זאת אומרת, יכולים לבוא אינסוף אנשים ולכתוב אינסייט לתוך הסטפ שנקרא cutting your hair before chemotherapy, ומי שאחת תכתוב שזה היה טראומטי, ומי שאחרת תכתוב שזה היה לא כזה נורא, ומי שאחרת תכתוב שזה היה inspiring לפגוש ספרית שעשתה את זה כמו שצריך. צריך, ואנחנו נדע באמצעות אופן צריכת התוכן של כל אחד מהיוזרים, לשלוח לו את הטיפים, את האינסייט שאנחנו חושבים שיעניינו את הבן אדם הזה, כי אם יש דבר שלמדנו גם בעבודה שלנו וגם חקרנו על וויזדום, ואפשר גם על זה לדבר אם תרצו, מאריסטו ודרומה או צפונה, wisdom is all the things that you don't know that you don't know. ובעצם העובדה שאנחנו יכולים להגיד לבן אדם, אם קראת את האינסייט הזה, ושאלת שאלה בפייסבוק על דבר, על איזושהי תחנה בכימותרפי, ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד לך, אבל הנה עוד שלוש, ארבע שאלות, או שלוש, ארבע תחנות, סטפס, שלא שאלת עליהם, אבל אנשים שיסתכלו על הסטפ הזה, יסתכלו גם על הסטפ הזה, הדבר הזה מייצר את התחושה שאנחנו רוצים לייצר, ומצד אחד הקומפוננטים של התוכן הם גנריים, מצד שני הסידור שלהם וההנגשה שלהם היא פרסונלית. וסובייקטיבית לחוויה של הבן אדם הספציפי. אני לא יודע אם זה עונה לך, אבל...
לא, זה מאוד מעניין, ותמיד הרצון לייצר פרסונליזציה כמה שיותר טובה, ולנסות לחזות מה יהיה עבורך התוכן המתאים, זה אחלה, אבל תמיד יש גם את רמת הציפיות שיש לבן אדם ממה שהוא יקבל, ואם הוא יודע שהוא נכנס לתוך עולם, שהכל בו חוויות אישיות ומאוד מאוד סובייקטיביות, ככה גם הציפייה שלו, והוא נכנס לזה מתוך סקרנות, ואולי הוא יפיק מזה תובנות, את התובנות הנכונות, אבל זאת גם רמת הציפיות שלו.
נכון, אנחנו לא מבטיחים שום דבר אחר, זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא מחליפים את הרופא בקנסר, אנחנו לא מחליפים את העורך דין בדיבורס, אנחנו לא מחליפים את את הקונטרקטור שלך בבילדינג ההום. אבל יש סוג מסוים של ידע שלא, אתה פשוט לא תקבל מהאנשים האלה, כי האנשים האלה אף פעם לא עברו את זה בפעם הראשונה, ועבר הרבה זמן לפני שהם עברו את זה בפעם הראשונה, או שלא עברו את זה בכלל, זה מקרה של רופא שמטפל בחולת סרטן שד. ואת הידע הזה אתה תמצא אצלנו. הידע הזה הוא סובייקטיבי לחלוטין, מהצד של הנותנים, אבל הוא personalized ויתאים לך באופן ספציפי, באופן שבו אנחנו נגיש לך את הדבר הזה.
כן, רציתי פשוט להוסיף מכאן, אתה אומר, אני לא מחליף את הרופא או את עורך דין וכו', אתה אולי אבל יוצר את החבר שאולי היית צריך בסיטואציה הזאת. החבר שעבר את זה כבר, שאם היה לך, אז יכול להיות שלא היית צריך את וויזדו, אבל אין לך חבר שכבר עבר את זה, אז אתה תצטרך את וויזדו.
אני רוצה להגיד על זה משהו מעניין, חזרנו עכשיו מארצות הברית, והאופן שבו אנחנו עושים user acquisition זה viral videos בפייסבוק, יש לנו בחורה מאוד מוכשרת בשם סארה סנו, עושה את הסרטים האלה, הסרט האחרון שלנו לקהילת הברסט קנסר, עכשיו הוא ב-23 מיליון צפיות בפייסבוק, הכל אורגני, לא היו שם בוסטים. ויש רגע תמיד בסרטים האלה שאנחנו אומרים לבן, מבקשים מהבן אדם להסתכל למצלמה, ולדמיין שהוא מדבר לעצמו הצעיר, לעצמו בתחילת הדרך, ואיזה insights, איזה wisdom הוא היה נותן לעצמו. ואם אתה מסתכל על הקטעים האלה, ואתה לא יודע שבן אדם מדבר לעצמו, אתה חושב שהוא מדבר אליך, או אליך בתור בן אדם שעובר את זה, וזה באמת מאוד מאוד מרגש, וזה בדיוק מה שאמרת, זה אנחנו רוצים להיות ה-village elder, ה-wise figure, היודה, לא יודע, תבחרו את מורגן פרימן, בכל אחד מהסרטים שלו, תבחרו את ה-wise figure, האהוב עליכם, אבל האיש הזה שיודע, ואנחנו יודעים, לא בגלל שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים בגלל שאנחנו אספנו את זה מאנשים שהיו שם, ואנחנו מנגישים את זה באופן שמשום מה, אף אחד לא עשה אותו לפנינו.
אוקיי.
התקלתי השבוע במונח פירס קומיוניטי. משהו שמאחד פירס, זה יכול להיות כל מיני דברים. סתם רן ואני עברנו ביחד לאחרונה איזושהי חוויה שהיא חלק מאיזשהו פירס קומיוניטי שנוצר, ופתאום אנשים מבינים שוואלה, אפשר לחלוק וויזדום, סוג של וויזדום בין אנשים, זה לא חדש.
אני חושב שאנשים עושים את זה, אני חושב שאנשים עושים את זה כבר מאות שנים. אני חושב ש... זאת התזה הפרטית שלי, תמיד שואלים אותנו למה זה חדש, או למה זה צריך לעשות עכשיו. אני חושב שבמידה מסוימת, וויזדם תמיד היה איזשהו משהו שהאנושות פנתה אליו כדי לענות את השאלות, עד שהתחלנו לחשוב שאם היה לנו איזשהו מאגר בלתי נדלה של knowledge, ואם יהיה לנו תשובה על כל שאלה, hence Google, אז כבר לא נצטרך וויזדם, והבעיות שלנו יהיו פתורות, והיום אנשים בתחושה שהוויזדם הזה חסר. We have a lot of knowledge, there's an abundance of data, אבל ברגעים האלה, כשמישהו אומר לך, you have cancer, או שאתה מחליט לאמץ, או שאתה מחליט לצאת מהארון, או שאתה מחליט לשנות את מנך או את מינך, אתה לא יודע מה לחפש בגוגל, ואתה גם רוצה למצוא אנשים שעברו את זה. הפרודקט פרומיס שלנו לצורך הדיון, תמיד אנחנו אומרים, זה שני דברים. אחד, always know what to expect, know what's coming next. והשני זה never feel lonely. ואני חושב ש... people want not to feel lonely בנסיבות מסוימות.
כן, כנראה שבמיוחד כאלה. אז כמו ששמתם לב, אנחנו לא הולכים לעשות פודקאסט טכנולוגי, במיוחד, אבל החברה כן יש בפן טכנולוגי, אז אולי קצת תספר לנו איפה נמצאת החברה היום, מה אתם עושים היום, מה אתם עובדים.
אז אנחנו פעילים כיום ב-13 קהילות, addiction, adoption, coming out, losing a loved one, מן הסתם זאת קהילה שחשובה לי במיוחד, ואני חושב שיש שם הרבה מאוד wisdom שלא נאסף ולא מונגש. breast cancer, prostate cancer ואחרים. אנחנו, כרגע יש לנו סייט שהמטרה שלו זה לעשות אופטימיזציה לגיוס של דאטה, קונטנט, גם סטפס, גם אינסייטס, גם קומנטס, וגם אינפלואנסרס ב-chosen communities, ואת כל הדבר הזה אנחנו נשפוך לתוך המוצר שאמור לעלות לאוויר באזור ספטמבר. בצד של הגיוס, שלמנו מהלך גיוס די יחסית משמעותי בקנה מידה ישראלי, גייסנו $7 מיליון כסיד, מקבוצת משקיעים שהיא Silicon Valley based, אנשים שנמנים על הקבוצה הזאת, אנשים שהם דירקטור באמזון ופאונדינג CTO של יהו ופאונדרית ומנכלת של 23andMe, שתה נשואה פעם לסרגי ברין, אבל אישה מאוד מאוד מרשימה בזכות עצמה. הצ'רמן שלנו הוא בחור בשם ריק קלאוזנר, שהיה ראש ה-National Cancer Institute בארצות הברית, ואחרי זה ראש ה-Global Health בביל אנד מלינדה גייטס פאונדיישן, אחרי זה הקים חברה אחת עם ג'ון סקאלי, אחת עם בזוס, ועכשיו חברה עם גייטס ובזוס. הוא ראה את התוצאה שלנו בברסט קנסר ואמר, I've never seen anything like it. ואנחנו כרגע ברגע הזה שאנחנו בונים צוות, בנינו צוות שהוא כמעט שלם, חסר לנו עוד איזה גיוס אחד או שניים בדב, ב-R&D, בעיקר בקליינט סייד.
ספק קצת, מה אתם מחפשים באמת?
מחפשים...
סביר להניח שיש כמה שמאזינים.
כן, אנחנו מחפשים איש קליינט בעדיפות 2, אם זה אישה גם טוב, עוד יותר טוב. אני חושב שעולם הייטק הישראלי סובל מדומיננטיות מסוימת בצד הזה.
אתה אומר קליינט, אתה מתכוון לווב?
לא, פרונט-אנד, ווב, גם iOS, גם אנדרואיד, אבל מישהו שהוא מאוד מאוד טוב, מישהו שהוא מהיר, מישהו או מישהי שהלב שלו במקום הנכון, ומישהו, וזה מאוד חשוב להביא פרודקט שלנו, תומר לרנר, שהוא איש מוכשר מאוד בזכות עצמו, מישהו שיש לו טאץ' של דיזיין. יש לי שיחות ארוכות הרבה עם החבר'ה שמדברים על הגבול הדק בקליינט סייד בין מפתח לבין מעצב. מפתח יכול לעבוד, יכול לשלש, לרבע ולחמש את זמן הפיתוח אם אין לו עין ואם אין לו טאץ'. ואנחנו מחפשים מישהו שנמצא אי שם ועובד בחברה טובה ויש לו עבודה טובה, אבל רוצה להיות חלק ממשהו מאוד מאוד משמעותי, שמפגיש אותנו יום-יום עם העובדה שאנחנו משנים, ובחלק מהמקרים, סליחה על הפומפוזיות, מצילים חיים של אנשים, ורוצה להצטרף לחברה שיש לה את המשאבים, יש לה את הנגישות לפנדינג בצורה מאוד מאוד קלה, אבל תעמוד אותי פול על execution של product. All of the other bases are pretty much covered. ואם האיש הזה נמצא אי שם, אני אשמח מאוד לשמוע.
ואתם נמצאים בהרצליה.
אנחנו נמצאים בהרצליה, אנחנו נמצאים בסאוסליטו גם, לפחות שבוע וחצי מתוך כל חודשיים. הבורדים שלנו שם, אבל כן, ה-R&D שלנו יושב בהרצליה, וה-R&D שלנו יישאר בישראל.
אוקיי. אתה יכול קצת להגיד השלב שהחברה נמצאת בה, שהמוצר נמצא בו?
כן, אז כמו שאמרתי, יש לנו כרגע סייט שהוא לצורך הדיון דאטה ואינפלואנסר קולקטור, לא יותר מזה. אפשר להיכנס לשם, אפשר לראות טיימליינס, שהטיימליינס האלה הם קראוטסורס, הסטפים היו קראוטסורס, אפשר, ובעצם מה שאנחנו מבקשים אנשים לעשות זה להסתכל על הטיימליין הזה, לבחור את הסטפס שהם עצמם עברו, לסדר אותו בסדר שהם מאפיין את המסע הפרטי שהם עברו, לתרום וויזדם לכל אחד מהסטפס ולעשות דן. ולשלוח את זה אלינו, ובעצם זה סוג של רג'יסטריישן. יש לנו כרגע כמה אלפים שנרשמו, רק הסרט של פולט, שזה הסרט שדיברתי עליו קודם, של הברס קנסר, הרבה 40 אלף אנשים לאתר ביומיים, מה שהיה לא צפוי, והו ניו, והיינו צריכים מיד להיערך לסיבוב נוסף, כי אנחנו מוצאים סרט כל שבוע. ובספטמבר אנחנו נעלה עם הלג הראשון של הפרודקט בווב ובמוביל ווב, אחרי זה גם יבוא אפליקציות, אבל כמו שאתם יודעים, איתרציות יותר קל לעשות בשלב הזה כשזה ווב מוביל ווב, ואנחנו מהרגע הזה ואילך אנחנו נעשה פשוט we will iterate ourselves to, you know, to, this is a consumer product company. ומה שאנחנו תמיד אומרים לאנשים שנמצאים היום בחברה, ויש כבר לא מעט, או יחסית אלינו זה לא מעט, אנחנו כבר 15 איש, אני חושב שהאנשים שמצטרפים היום לחברה, הם האנשים שטביעת האצבע שלהם תהיה על החברה הזאת לאורך שנים. ואמר לי משהו יפה, מקס גודמן, שהוא אחד האנשים שבנה את רדיט, שהוא גם כן אחד החברים שלנו, ואני מקווה מאוד שיום אחד יצטרף, בינתיים הוא סוג של אדוויזור, הוא אמר, קוד של מפתח במידה מסוימת משקף את המפתח, ומשקף את האישיות שלו ואת הטעמים שלו. אנחנו חפשים אנשים שיודעים לכתוב קוד גמיש, יפה, נקי, עמיד, מצד אחד, ומצד שני שיהיו בנויים לעבודה של איטרציות, של consumer product company, ש- we fail fast, ואנחנו כרגע מנסים כמה שיותר לשים את האצבע על ה-red hot core של המוצר שלנו, ויש לנו לא מעט רעיונות מה זה הדבר הזה, כי אנחנו כבר באוויר עם הסייט הזה כמה חודשים, וכמה עשרות אלפי אנשים התנסו על הדבר הזה, יש לנו רעיון די טוב, אבל אנחנו מחפשים מישהו שיהיה שותף, ולא ביצועיסט.
ואם כבר מדברים על מפתחים, אז אני חושב שאחד, זאת אומרת, אני חושב, אתה שתלת את המחשבה הזו במוחי. אחד הקשיים המשמעותיים של אנשי טכנולוגיה, זה לבוא ולהסביר את עצמם, או לבוא ולספר את הסיפור שלהם. ואמרת מקודם שזה אחד הנושאים שקרובים ללבך.
נכון.
ומעסיקים אותך. אז לאלפי הטכנולוגים שמאזינים לנו כרגע,
כן.
אתה יודע, ממש ככה על קצה המזלג, כמובן שאי אפשר לספר פה תורה שלמה.
מה הסיפור של לספר את הסיפור?
מצוין. אז יש לי סדנה מסודרת על הדבר הזה, שעשיתי אותה כבר לכמה מאות סטארט-אפים, אני לא נעשה את כולה כאן, אבל אני אגיד ככה, בצורה שמהנדסים ומפתחים יכולים להבין, ואגב, הסדנאות האלה הכי מוצלחים אצל ואם בקרב מפתחים, מהסיבה הפשוטה שאני מתחיל ואומר, וזה נכון, שסיפור זאת טכנולוגיה. זאת אומרת, זה לא איזה משל או איזה אנקדוטה או איזה משהו שנועד להעביר את הזמן. זאת טכנולוגיה, וכמו לטכנולוגיה לסיפור יש הנדסה אופטימלית, ואם הסיפור יהיה בנוי בצורה אופטימלית הוא יעבוד, הוא יעשה את מה שהוא אמור לעשות, והדבר הזה שהוא אמור לעשות זה לגייס קשב, זהו. הוא אמור לגרום לך לשתוק לפרק זמן מסוים ולרצות לדעת איך הסיפור הזה ייגמר. והזכרתי כבר את אריסטו פעם אחת בהקשר של פרונסיס וויזדם, כך הוא קרא לפרונסיס, practical wisdom, פרונסיס ביוונית. האיש הזה שאלוהים יודע כמה תבונה הייתה לו, כתב ספר אחר שקראו לו הטרגדיה, והטרגדיה בעצם היה הספר הראשון שניסה לבנות את לצייר את הארכיטקטורה ואת ההנדסה של סיפור, והוא דיבר על מספר קומפוננטים שעד היום כל תסריטאי וכל מחזאי וכל סופר משתמש באותה טכנולוגיה ובאותם רכיבים, אין בלתם. ובגדול אני אגיד, לכל סיפור מודס כהלכה יש 6 רכיבים, יש גיבור, יש רצון, הגיבור רוצה משהו, הרצון זה צריך להיות חדש, אבל אפשר לדבר על זה פעם אחרת, אבל יש, זה הרכיב השני. הרכיב השלישי זה נבל, הגיבור רוצה משהו, מישהו בא ואומר לו זה לא הולך לקרות, אחרי זה יש פעולות, הגיבור עושה כל מיני דברים, יש מתח שנבנה, ויש סוף, יש איזה נקודת סוף. והזמנה שלי לאנשי טכנולוגיה ומפתחים, זה לנסות לצאת מתוך המיקרו של החידוש הטכנולוגי שאותו הם חושבים שהם, שעליו הם חושבים שהם עובדים, וזה החידוש שהם מביאים לעולם, ולנסות לתרגם את הדבר הזה לסיפור שהגיבור שלו זה הבן אדם שחייו השתפרו באיזשהו אופן במהלך השימוש בטכנולוגיה החדשה הזו. כי הבן אדם הזה הוא הגיבור. זה דבר אחד שהייתי אומר. דבר שני שהייתי אומר זה וזה מנקודת מבט של פנדינג, אינבסטורס רוצים לחשוב על הפאונדרס שלהם כגיבורים. וצריך לספר להם את הסיפור הזה. צריך לספר להם, אני הגיבור שהולך לעשות את זה, ואני רוצה את זה כי, ואני רוצה את זה...
כלומר, במקרה שלך?
במקרה שלי, you know, it happens to be true, so it's an easier story to tell. אני עושה את זה כי... אבא שלי חלה בסרטן, ואני, I came very close to להבין, סליחה שאני עובר לאנגלית, אבל סיפרתי את זה יותר מדי פעמים באנגלית, אבל להבין את הנחיצות ואת הדחיפות של להנגיש תבונה, את התבונה הנכונה לבן אדם הנכון ברגע הנכון, ואת המחיר של היעדר התבונה הזאת. ואני יצאתי מהחוויה הזאת מאוד מאוד כועס, ומאוד מאוד מתוסכל, ואמרתי לעצמי, לא ייתכן, כתבתי כתבה, הייתי אז כתב פול טיים מעריב, כתבתי כתבה של 14,000 מילים, שכל כולה הייתה על זה, ואנשים התחילו להתקשר אליי, מאות אנשים, ואחרי שיחה נוספת, כעבור שנתיים, עם בחורה יפהפייה שעברה קריטה כפולה, שנינו בכינו, וסגרתי טלפון, אמרתי, זה לא יכול להיות ככה, אני הולך לשנות את זה, זה הרצון שלי אם תרצה. והיו הרבה מאוד קשיים בדרך, אבל קם צוות שהקים חברה. ואם יש דבר דבר נוסף שהייתי אומר, לא מהכיוון של סיפור, אלא דווקא מהכיוון של מה שנקרא מפתח כאמן או טכנולוג כאמן, יש דבר אחד שאני חושב שעיתונאים וסופרים, מחברים, אמנים, לוקחים כמובן מאליו, וזה דבר לא מובן כאליו, מה שנקרא לבני תמותה. והדבר הזה הוא שאתה באמת יכול לחשוב על רעיון מכלום בבית שלך, וכעבור שנה הדבר הזה זאת הצגה, והדלתות נפתחות, ו-50 אנשים עבדו על זה, ונכנסים עכשיו 500 איש והם צוחקים או בוכים. או שזה ספר על זה, ופתאום יש עניין שלם סביב הדבר הזה, וכתבות בעיתונים. היכולת הזאת להמציא משהו מכלום, ולתרגם אותו למשהו שחי בעולם, זה משהו שאמנים, סופרים, עיתונאים, יוצרים, לוקחים אותו כמובן מאליו. ואני חושב שטכנולוגים לפעמים שוכחים את זה. זאת אומרת, וזה אפילו קצת מפחיד אותם. ו-they need to embrace it. הם צריכים להבין שהדבר הזה שהם חושבים עליו, התפקיד שלו זה לחיות בעולם, זה לחיות בקרב אנשים, זה לשנות את העולם באיזשהו אופן, מבלי לגרר לקלישאות של סיליקון ואלי ב-HBO. והם צריכים רק לספר את הסיפור הזה לעצמם, ולספר את הסיפור הזה לאחרים.
אני חושב שבמקום שיש לך סיפור וגיבור, ואיזשהו נרטיב שהוא מאוד מרכזי לחברה, האלמנט הבא שנגרם מזה זה פוקוס. ואחד הדברים שמאוד קשה לאנשים טכנולוגיים, בגלל שהם מכירים כל כך טוב את הטכנולוגיה, הם מוצאים לה שימושים מפה עד מוחרתיים, במקום להתרכז בבן אדם שצריך את זה, ומה באנו לפתור.
חד משמעית.
וזה המקום הזה של, של סיפור, לא יודע, לפחות באוטברן לקחנו את זה, קראנו לזה מגדלור, וזה מזוקק למשפט.
כן. בפייסבוק זה, זה, זה מזוקק למילה. זה למדנו מחברינו בפייסבוק. What are we optimizing for this year? כן? We're optimizing for whatever. Connectedness זה היה המילה של פייסבוק מסנג'ר. אבל אני חושב שאתה צודק מאוד, ואני חושב שזו טכנולוגיה אפשר ללמוד אותה, לא ממני, מספרים של מחזאים ותסריטאים, ואני חושב ש... אני חושב שפוקוס זה מאוד נכון, אני חושב שהדבר השני זה, כמו שאתה אומר, הם שולטים נורא טוב בטכנולוגיה, טכנולוגיה זאת שפה בפני עצמה. הייתי היום במיטאפ של ריאקט, כאילו, JS, אני בן תמותה שלא מבין את השפה הזאת, אני ישבתי שם ולא הבנתי חצי מהדברים, באתי לפגוש אנשים, ולפעמים יש נטייה לאנשים ששולטים בשפה הזאת, קצת להסתגר בתוך העולם הזה ובתוך היקום הזה, קצת כמו שרופאים מסתגרים בעולם הקליני, ויש להם שפה שלמה שאף אחד לא מבין.
רפואה זה טכנולוגיה, זה
כאילו נכון.
צנרת.
יש הרבה טכנולוגיה ברפואה. כן, הגוף עצמו הוא מכשיר,
כן, כן.
לא מושלם. אבל אני חושב שאסור ללכת שווי, אסור ליפול שווי ברומנטיקה של השפה המאוד... הסיילואינג הזאת, וצריך לדבר בשפת בני אדם, ולחיות בעולם האמיתי, ולהבין, באמת לשאול את השאלה, באיזה אופן הטכנולוגיה הזאת תשפר את חייו של בן אדם שאיננו טכנולוג, שחי את חייו, שאולי הוא אפילו לא בעשירון העליון של אנשים שצורכים תוכן או מתעניינים בדברים חדשים, בן אדם שחי את חייו ומפרנס את ילדיו וצורך את התוכן שלו בכל מיני מקומות, באיזה אופן הדבר הזה שאני מספר עליו לשלושת החברים הנורא נורא חכמים שלי, ישפר את חייו איפשהו מבלי שהוא אי פעם יכיר אותי. ואני חושב שבאמת הטכנולוגיה של הסיפור עם הרכיבים הנכונים יכולה לעזור לענות על השאלה הזאת ולחסוך הרבה מאוד זמן בדרך.
אני חושב שגם יש עוד מה, אני מנסה תוך כדי שאתה מדבר, להסתכל, אנחנו עכשיו 10 שנים עם Outbrain, ולהסתכל על ההיסטוריה שלנו ועל דברים שעברנו על הדרך, ואחד הדברים שקוראים לאנשים טכנולוגיים, זה שכשמשהו לא עובד טוב או בסדר, או גרפים לא עולים כמו שאנחנו חושבים, אז אנחנו מנסים להסתכל על, אוקיי, איפה אנחנו יכולים לקמת את הטכנולוגיה בשביל שהדברים יעלו יותר טוב, ואני חושב שהאנשים שהם פחות טכנולוגיים, מתרכזים בסיפור, מנסים להבין, רגע, בוא נספר לעצמנו את הסיפור עוד פעם, ונראה אם אנחנו עונים את התשובות הנכונות לגיבור שלנו.
נכון.
ואז פתאום מגיע הפיבוט.
אני מסכים לחלוטין, ואני גם חושב שיש, אתה יודע, בהבנותיי אני מסתובב כבר שנתיים בקרב העם הזה שנקרא מהנדסים, שהוא עם מקסים, ויש הרבה מה, פתח בפני עולמות שלמים, אבל... באמת, אם יש משהו שאני מזהה אצל חלק מהאנשים שלפעמים אני פוגש, זה איזו תפיסה מאוד מאוד רציונלית ומאוד שמכוונת לרכיבים, במקום היכולת לעשות זום אאוט ולראות רגע את התמונה הגדולה, וגם התעלמות ואו אפילו לפעמים זלזול בדבר הזה שנקרא רגש. אנחנו כולנו בסופו של דבר מונעים על ידי אלמנטים רגשיים כאלה ואחרים. אנחנו אוהבים, אנחנו שונאים, אנחנו מתאכזבים, אנחנו כואב לנו, ודברים שקשורים לרגש ולצבעים ולעיצוב, ולחבילה הכוללת הזאת שנקראת חוויה, לפעמים היא זו שקובעת האם הגרף הזה עולה ויורד, ולאו דווקא, אתה יודע, האלגוריתם שמשנה איזה 0.5% בתוצאה הכללית, שלא משנה לבן אדם, אני אחזור רגע למקס גודם, אמר לי משהו נורא נורא יפה דווקא בהקשר שלנו של מתי אתה בונה בקן? זאת הייתה השאלה שלי אליו, מתי אני עכשיו אעצור ואגיד, אוקיי, אני בונה מוצר. והוא אמר לייט, והוא אמר, תשקיע ב... אנחנו מצטערים, יש תקלה בעמוד beautiful, כאילו של, אנחנו מצטערים, יש תקלה, יותר מאשר שתשקיע בניסיונות למנוע את התקלה הזאת, לפחות בשלב האיטרציות. כי you have to fake it until you make it. אז אני חושב שהסיפור גם יכול לנסות לכוון אנשים למקומות היותר עמוקים, שגורמים לבני אדם לפעול בצורה כזו או בצורה אחרת. אני זוכר שאני לא יודע אם זה נכון, אבל הסיפור שסיפרו לי על Outbrain, זה שהמצוקה שאתם, האנושית מאוד שהתחברתם אליה, זה למה אני צריך לחפש את התוכן הזה? למה אני צריך לעבוד כל כך קשה לצרוך דברים שאני רוצה לצרוך, במקום שהתוכן הזה יבוא אליי? שזה צורך מאוד מאוד אנושי ופשוט, ואותי בתור יוזר או משתמש, האמת, לא כך מעניין איך אתם עושים את זה, זה ממש לא אכפת לי. העיקר שזה יקרה, והעיקר שאני אקבל את זה בצורה מספיק טובה, שאני אהנה מהתוכן שאני צורך. והצורך הזה, כל הזמן נחזור אל האנד יוזר ולהבין מה הסיפור שלו, אני חושב שזה צורך שאני חושב שמפתחים שרוצים להיות יזמים, לפעמים שוכחים.
כן, אני שוכח את זה כל יום, אבל אני אנסה להיזכר. כן, אני חושב שזה, תראה, יש בזה משהו שהוא גם שילוב של דרך חשיבה, איך אני נוהג לפתור בעיות, גם כשיש, סתם לדוגמה, ויכוחים בבית, אני בדרך כלל מחפש את הפתרון ולא את הגורם.
כן.
כלומר, לא מחפש את הסיפור, אני מחפש איך להנדס את הפתרון. כן, אז אני חושב שזה...
תנסה להיכנס לראש של אשתך, כן. ולהתחבר לצד בדיוק, הנשי כן. שלך.
אני מנסה כבר שנים, בסוף היא תתחבר אליי. כן, אבל אני חושב שזה גם, זאת אומרת, ויש גם, מעבר לנטייה, זאת אומרת, אפשר להסביר את זה, ואתה יודע, במה מעניין אותי לעשות, איפה אני נהנה, ובעיקר עכשיו, במה אני מוצלח. כלומר, אם אני מוצלח בהנדסה, אז אני יותר אוהב לעשות הנדסה, אני פחות אוהב לעשות סטורי טיינג, אבל ברור שהצד הזה חסר, כלומר, אין שום ויכוח על זה שצריך להשלים גם את מה שאין לך.
נכון.
תמיד לצאת מהקומפורט זון.
נכון. ויש גם דבר שנקרא co-founders. זה לא דבר שלילי, למצוא בן אדם שמשלים או משלימה אותך, ומביא לחבילה הזאת איזשהו יכולות שלך אין, כי אף אחד מאיתנו לא, אין לו את כל החבילה. אולי חוץ ממרק צוקרברג.
אז רגע, אני ארים את הכפפה פה של הקו-פאונדר הטכנולוגי, ובאמת לאורך הזמן, אחד הדברים שאני מאוד למדתי להעריך אצל ירון, זה את היכולת שלו להסתכל על הכל דרך סיפור. והיינו יכולים לשבת ולדבר על מה לא עובד טוב, והרבה פעמים... או היו מקרים שאני הייתי בצד שדוחף לאיזשהו שינוי, ובשביל הדיסקשן ככה זה נראה לי שירון עושה דביל אדבוקייט, אבל אז הוא היה פורש ללילה, וחוזר בבוקר עם סיפור, תפור, של... שהוא יכול עם הסיפור הזה לשכנע אותי יותר טוב במה שאמרתי יום לפני זה, ולשכנע את הבורד וצוות העובדים, שזה לא פחות חשוב, בפיבוט שאנחנו עושים, וזה הכל כי נסגר לו הסיפור, הוא יודע לספר עכשיו את הסיפור.
ואתה חושב שלמדת, זה יכולת נרכשת? למדת במשך השנים ממנו לספר סיפור בעצמך? סיפורים בעצמך?
אני אוכל את יוסי אלפי ברוורס, כי זה באמת יכולת מאוד מאוד מרשימה, ועם הזמן זה נרכש, וגם תכלס אני כבר לא כותב קוד, אז
יש לך זמן לספר סיפורים. לשתות קפה ולספר סיפורים. טוב, אחלה. אז אנחנו ככה ממש לקראת סיום. יש עוד משהו שרצית להוסיף שלא דיברנו עליו?
לא, אני אדבר גם, אני מקווה שאני אדבר ברוורסים.
נראה, זה לא תלוי בנו.
כן, תלוי בקארצור, שזה מצוין. אני אדבר על וויזדום, אדבר על סטורי טיילינג, ושוב, אנחנו רוצים לצרף שותף נוסף, או שותפה לצוות. אנחנו רוצים מישהו שיצטרף לחבורה שהיא כמעט שלמה. כל אחד מהאנשים שאני אבחר מאוד מאוד בקפידה, וזה הולך להיות הרפתקה מאוד משמעותית שניתיגע באופן משמעותי במיליוני אנשים. אבל באמת, אם מישהו שהוא יושב על התפר בין דב עם טאץ' של דיזיין.
מעולה, יופי. אז שיהיה בהצלחה, ואפשר יהיה למצוא את הפרטים בשאונות של הפודקאסט.
תודה רבה רבה לכם.
בכיף, בכיף, ולפני שאנחנו מסיימים, רק נזכיר שוב את הפודקאסט, כי זה קורה רק פעם בשנה.
את הכנס.
את הכנס, כמובן. הפודקאסט קורה הרבה יותר. אז הכנס הולך להיות בספטמבר, ב-19-20 לספטמבר, ההרשמה תיפתח באזור אמצע אוגוסט, ואנחנו ממש עכשיו בשלבי המיון האחרונים של ההגשות. היו הגשות מצוינות, והולך להיות כנס פיצוץ. אז תבואו, להתראות.
להתראות.
ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום. רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד.
ולשי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה ולהתראות.